היי, אתם מאזינים למקשקש, פודקאסט שמדבר איור עם שחי, שחר בכור. היום אני שמח להזמין לאולפן את הילה נועם. זה פרק מיוחד, כי אנחנו בעידן הקורונה, אז אנחנו מקליטים את זה בבית, כי הוא כל אחד בבית וזה אונליין, אז מצטער מראש אם יהיו קצת רעשי רקע, אז זה לא הסאונד האולפני הרגיל שלנו. אוקיי, קצת על הילה. אז הילה נועם. בוגרת ומרצה במחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל. עד כה איורה, ספרי ילדים, ספרי קומיקס, סיפורי קומיקס לאנתולוגיות ברחבי העולם, ואיור לעיתונות. היא גם חברה בקבוצת הקומיקס המדרם, שפועלת מזה 5 שנים ומוציאה אנתולוגיות קומיקס משותפות. היא תדבר היום בפרק על המדרם כמובן, בין היתר, בין השאר הוציאה תחת ידה את ספר הקומיקס לילדים חוצי, אותו כתבה ואירה. בהוצאת עם עובד. טור הקומיקס קשקושי חיות שרץ, אמרתי את זה נכון?
כן, כן, קשקושי חיות.
שרץ במשך 3 שנים ב-National Geographic Kids, וסיפור האנתולוגיות Drawing Power, סיפורים בהשראת תנועת MeToo, שיצא בהוצאת אברהם בוקס האמריקאית, והוגדר על ידי הניו יורק טיימס כאחד מ10 ספרי הקומיקס הטובים של 2019. לאחרונה ראתה אור אנתולוגיית הקומיקס מיס דידס, אותה ערכה יחד עם המאייר עומר הופמן, ויצא בהוצאת ברחש. בימים אלו עובדת על רומן גרפי שמבוסס על הספר הלב הקבור מיד שמעון עדף.
כן.
נכון? נהדר. כן. אוקיי, אמרתי את זה נכון.
הכל הלך
ראש חלק. לפני שנתחיל, משהו קטן למאזינים, ממש חשוב, אם אתם בפייסבוק או באינסטגרם, לדרג את הפודקאסט שעוד אנשים יקשיבו, ואם אתם שומעים בספוטיפיי, אז לעקוב, יכול להיות שאפשר לדרג שם, או לעשות לייק או משהו כזה, באפל פודקאסט אפשר לדרג, וכל מיני אפליקציות אחרות, זה ממש יעזור שעוד אנשים יקשיבו. כן, אז נתחיל בפתיח מוזיקה, ונתחיל. אוקיי, אילה, מה נשמע?
היי, סבבה, קורונה וזה, מוזר, הכל משונה.
כן, זה הגיע ב-2020 סוף העולם הזה.
כן, חשבו שזה 2018, בסוף זה 2020. בסדר.
כן.
שנתיים אחרי.
טוב, אז מה, איך זה באמת משפיע על הפרויקטים שלך בימים האלה?
דבר ראשון, עברתי לעבוד מהבית, שזה... step back קצת. אחרי שסיימתי בצלאל עבדתי 6 שנים מהבית, ובהתחלה זה היה כיף נורא, אבל אז הבנתי שאני מבודדת מעולם מבחירה, כלומר לא כמו עכשיו, וזה היה לי ממש קשה, כלומר הייתי הולכת ברחוב ולא הבנתי למה אני לא מכירה פרצופים של אנשים, או כי כאילו הכרתי רק את הפרצוף, כלומר כל מה נהייתי עם הפרצוף של הבן זוג שלי או החתולים שלי, ואז הבנתי שאני צריכה קצת לצאת, ולמזלי, מאייר עומר הופמן בדיוק חיפש שותפה, אז נכנסתי איתו לסטודיו, ואני שם כבר 2.5 שנים, וזה כיף גדול. אבל האמת היא שזה בסדר, כלומר, אני חזרתי הביתה, יש לי את ה... אני כבר רגילה ל... אתה יודע, כל מיני פעולות שצריך לעשות, כמו להתלבש בבוקר, ו...
כן.
לשתות את הקפה ואת ארוחת בוקר לא על המחשב, ואז להיכנס לזה. אז כן. בסדר, וגם לסיים לעבוד באיזושהי שעה, זה גם ממש חשוב, אז זה עובד בסדר, לקח לי איזה יומיים להיכנס לזה, אבל אני ממש בסדר כרגע.
כן, זה ממש מאתגר, כן, אני ממש, לקח לי, נראה לי אני 2.5 שבועות בבית, זה לקח לי איזה 1.5 שבוע,
כן.
להתגבר על זה, כי אני לא אוהב, אבל... עם שילוב של שיחות זום באמצע היום וסתם כזה עם אנשים, אז זה נותן קצת מוטיבציה לעבוד, ו...
נכון.
זה באמת מוסיף. אז איזה פרויקט את עובדת עכשיו שהוא, שמחתנו לא נקטע בעקבות הקורונה?
אז זה פרויקט גדול ש... זה רומן גרפי שאני עובדת עליו כבר כמה זמן. קוראים לו הלב הקבור. זה מבוסס על ספר, על רומן בעצם, שכתב סופר מעולה מעולה ואיש נחמד מאוד ומקסים בשם שמעון עדף. ואני פשוט עושה עליו מרתון, שזה ממש כיף. כל מיני דברים קצת, הלוז כזה ככה קצת השתנה, וזה מאפשר לעבוד עליו ממש ברצף, שזה מעולה. אז זה הדבר העיקרי.
איך זה עובד באמת? כאילו סתם נגיד, אנשים שהם לא מהירים והם לא מהעולם הזה.
איך זה?
את מול מי את מתנהלת בכל התהליך?
אוקיי, אז הפרויקט הזה זה בעצם פרויקט שאני יזמתי. בעצם פניתי לסופר, לשימון, ודיברתי איתו על לאבד את הספר לרומן גרפי. לשמחתי הרבה, הוא מאוד מאוד זרם איתי והתלהב ותמך. ואז בעצם התחלתי לעבוד בעצם על העיבוד של התסריט, הגשתי בקשה למפעל הפיס, למענקים, ולשמחתי הרבה זכיתי, כן. לצורך הפרויקט גם פניתי לרותו מודן, ושאלתי אותה אם היא תהיה מעוננת להיות העורכת של הפרויקט, וגם לשמחתי הרבה היא אמרה שכן. ובעצם אני עובדת מולה, כלומר, אז השלב הראשון זה בעצם לעבוד מול תסריט, כלומר, לאבד את הספר לתסריט. בעצם פעם ראשונה שאני עושה רומן גרפי בנפח כזה, כלומר, זה הולך להיות משהו כמו 150-200 עמודים.
אה, וואו, כן. זה חתיכת ספר.
כן, כן, ספר, ספר. וגם עצם העיבוד של ספר קיים לקומיקס, זאת אומרת, זה גם משהו שאני עושה פעם ראשונה.
אז באמת בגלל זה פנית לרוטו? כי יש לה הרבה כאלה?
יש לה הרבה כאלה? יש לה ספרים שהיא איבדה? יש לה פרויקטים שהיא עשה ביחד עם סופרים, נגיד עם אתגר קרת וזה, אבל אני לא זוכרת אם יש ספר שהיא לקחה אותו כמו שהוא ואיבדה אותו.
יש את הקרוב רחוק נראה לי קוראים לזה.
כן, אבל זה ספק שהיא כתבה מאפס.
אוקיי.
אז לא, אני פניתי לרוטו כי רציתי באמת שיהיה לי מישהו שאני עובדת מולו, ואני מאוד מאוד מעריכה את רוטו ואת העבודה שלה ואת היכולת שלה להעביר בעצם סיפור, וגם החיבור בינינו הוא טוב, כלומר אני חיפש, כלומר פניתי אליה כי ידעתי שהעבודה מולה תהיה מוצלחת, וגם כדי שתהיה לי מסגרת, כלומר מישהו שאני שולחת לדברים ולקבל פידבק, וככה זה אני יכולה להתקדם, אחרת זה מין חלל ריק כזה, אתה לא יודע,
כן.
להתנהל עם עצמך ותמיד נזכה, אז כן. זה היה ממש חשוב. ובעצם אז השלב הראשון זה בעצם היה לאבד את כל הספר הגדול הזה, הארוך הזה, והיה מאוד מאוד מעניין ומורכב לתסריט של קומיקס, איך אני מעבירה סיפור מילולי בצורה ויזואלית, ועכשיו אני בשלב של בעצם לקחת את כל ה... רצינו כמה דרפטים לתסריט הזה, נמצא כמה עמודי וורד, ואז בעצם השלב שאני עכשיו נמצאת בו זה בעצם לאבד את התסריט לסטורי בורד, שזה בעצם לדמיין איך הספר ייראה, איך יתחלקו הפריימים, מה... כלומר, אני ממש, כלומר, בתסריט, לא אמרתי, אבל בתסריט ממש פירקתי את זה לפריימים, כלומר, אני כותבת מה אומרת כל דמות ומה אנחנו רואים, מין רואים שומעים כזה. עכשיו זה בעצם השלב של לקחת כל פריים כזה ממילים ולאבד אותו לקומפוזיציה ולראות איך אני מחלקת את הדף, אם זה פריים שהוא קטן יחסית בדף או גדול, כמה פריימים יש בשורה, כמה שורות פריימים יש בדף, ומה ההשפעה של פריים אחד על פריים אחר. אתה יודע, מה הנפח של הבועה בתוך הפריים, כל מיני דברים כאלה שכשכותבים את התסריט לא מתייחסים אליהם, וזה השלב עכשיו להבין איך זה, וגם לקבוע את הקצב בעצם של הסיפור, אז זה השלב הזה. השלב הבא, זה בעצם שלי, ככה אני עובדת, כן? זה לא שכולה.
כן, ברור.
השלב הבא זה בעצם לקחת את הסטוריבורד ולאבד אותו לסקיצות, שזה בעצם איור של הקו די הסופי, מבחינתי אני תמיד עושה קו יחסית סופי, ואז השלב הבא זה בעצם הצביעה וכל החלק היותר גרפי.
אז זה נשמע מלא עבודה.
אמת.
אז בעצם המענק הזה עזר לך כאילו להוציא את זה לאור, או גם לשלם כאילו, זה מספיק בשביל באמת...
להתקיים?
כן.
אוקיי. אז זה מענק בעצם, הגרסה של המענקים לאורך הזמן הם משתנים, כן? אז הגרסה שאני קיבלתי, אז היא גם מאפשרת בעצם ליוצר איזשהו תקציב, אבל האמת היא שרוב התקציב הולך, החלוקה של התקציב הולכת יותר להפקה, ונגיד לבעלי מקצוע, נגיד למעצב, לאורך לשוני, צריך ממש להגדיר אותה מראש בהצעה כן. שלך, ואז זה מאפשר לך לשלם להם, כלומר זה בעיקר מאפשר לך לצאת עם פרויקט ולצאת בסדר עם כל האנשים מסביב ועם הבתי דפוס, כלומר זה מאפשר לך להפיק את הפרויקט הזה. וגם בתור יוצר לקבל על זה איזשהו שכר כלשהו, אבל בכל מקרה רוב הפרויקטים של הקומיקס, כלומר, המענק הזה ממש מאפשר לפרויקטים של קומיקס לקרות. בלעדיו נורא נורא קשה לעשות משהו. כלומר, גם אם אני עושה פרויקט קומיקס אחר, עצמאי, אז כן. ההפקה היא עליי. וכאן זה בעצם לוקח את כל הדבר הזה. ומאפשר לזה בעצם לקרות, בלי שאני צריכה להוציא גם את...
וזה הוצאה עצמית בעצם.
כרגע זה הוצאה עצמית. יכול להיות שהדברים יכולים להשתנות.
נראה, מגניב. נראה טוב, לה... האמת ש... את עושה איזה סדנה כזאת, או שלא?
סדנה של מה?
זה בא לי לראות סדנה רק על כל התהליך הזה.
כאילו, מה, של ליבוד להיות... של רוב?
כן, כאילו להכניס, כאילו כל התהליך הזה שעברת, כאילו, זה ממש מעניין. טוב, זה, נחשוב על זה.
כן, נשמע, מעניין.
כן. ואיך הגעת, פשוט אהבת הספר הזה? איך זה קרה?
כן, זה ספר שקראתי... לפני כמה שנים, והוא הספר הראשון והאחרון עד כה, שעשה לי סיוטים בלילה, הוא ממש ממש השפיע עליי, אז הבנתי שיש פה משהו, כלומר הוא ספר מאוד מאוד מיוחד, זה מין פנטזיה, אבל נורא נורא ישראלית, שמתבססת על איזשהו קטע במיתולוגיה יהודית, שבעצם שמעון פיתח, וזה נושאים שאני בדרך כלל לא כל כך מתעסקת איתם, אבל הספר הזה היה פשוט כל כך שווה מבחינתי, ויש לו יכולות להיות לדעתי קומיקס ממש מעניין, ופרשוניות מאוד מעניינות. בעצם זה חיים של נערים ביישוב שכוח אל בדרום ישראל, ובעצם הרפתקאות שקורות להם, אז זה היה ממש, כלומר, ממש דחף. דחפתי את עצמי לעשות את הצעד הזה ולפנות לסופר, ולשמחתי כל הדבר הזה יתאפשר. זה לקח כמה זמן, אבל בסוף זה קורה.
כן, טוב, את כאילו ממש כזה יזמית בעולם הקומיקס איור, כאילו למרות שאתם לא אוהבים את המילה יזמית.
כן.
אבל טוב, נרחיב על זה בהמשך.
סבבה.
איך היית קוראת לזה?
מישהו שרוצה לעשות קומיקס, ואז הוא מייצר לעצמו את הפלטפורמה, או לאנשים אחרים שיעשו איתו.
כי את יוזמת דברים כאלה. טוב, אבל אני לא נגיד יזמית.
לא, זה בסדר, אפשר, זה פשוט, אצלי זה מגיע מתוך באמת איזושהי שאיפה פשוט, לעשות את מה שאני אוהבת. אז יוצא שזה פשוט יוזמות כאלה, כי נורא...
לגמרי.
כן, כי אחרת נורא קשה... למצוא את הבמה, אז ברגע שאתה מייצר לעצמך את הבמה, אז זה אפשרי, ואז דברים קורים, אז ממשיכים להתגלגל, אז זה תמיד כיף.
כן, זה לגמרי יוזמות, אבל פשוט בעולם שלנו, אז לא קוראים איזה יזם, אבל כי יזם זה שאתה חושבת על חברה טכנולוגית. אבל זה גם יוזמות.
כמו הפודקאסט שלך.
זה לגמרי. תודה.
לא, האמת היא שבתקופה שהתחלתי לשמוע פודקאסטים, אז אמרתי, חייבים לעשות פודקאסט על איור, ואז הרמת את הכפפה, זה היה מעולה, משהו שמח.
כן, זה אחד הדברים האלה, שאני מדבר עם הרבה אנשים, שאתה כאילו, עולים לך מלא רעיונות, ואתה לא עושה אותם.
כן.
אני חושב שגם הדבר הזה, נגיד הספר הזה, שבאמת, כאילו מעולם, כאילו לעולם לא הייתי יודעת מה קורה, כאילו עדיף לעשות ולהיכשל, זה מה שאני מאמין.
לגמרי, ממש
ככה. טוב, אז מה זה איור בשבילך, אחרי שסיפרנו, עשיתי פתיח הכי גדול אי פעם במקשקש.
וואו. האמת היא שבשבילי איור זה פשוט הזדמנות לספר סיפור באופן ויזואלי, עם ציור במקרה שלנו, כן? אבל כאילו מה שאני תמיד, מה שאותי מעניין ביור גם כצופה וגם כיוצרת, זה בעצם לספר סיפור. זה יכול להיות בקו רישום הכי דל ועדין, או באקריליק עם משיכות מכחול מאוד גסות, וזה יכול להיות גם יצירה גיאומטרית ככה מאוד גרפית, נגיד באילוסטרטור. אבל אני כאילו, אני תמיד מחפשת מה היצירה הזאת אומרת לי. ומה הסיפור מאחוריה, וזה מבחינתי איור.
אוקיי, מגניב. מה את זוכרת, כאילו, הזיכרון הראשון שלך מכזה הגיל הזה של גן, או לפני אפילו שקשקשת?
שקשקשתי. אני חושבת שהייתי עושה הרבה, ממש אם אני אלך ממש אחורה, אז הייתי עושה בילדותי הרבה, הייתי מציירת כל הזמן, אבל ממש ממש הקדום זה בעצם ככה ציור עם האצבעות, אבל האמת היא שפשוט בבית אצלי תמיד היה ציור ואמנות ופיסול, כי אמא שלי הייתה מאוד מאוד בתוך זה, והיא הייתה מטפלת באמנות. אז זה בעצם היה אפשרות, כלומר, כל פעם שהיה זמן פנוי, זה היה עוד הזדמנות ליצור ולעשות דברים, לפעמים כדי שיהיה ציור יפה, ולפעמים פשוט כדי, לא יודעת, להוציא תסכולים, או להגיד, כלומר, להשתמש בציור או בפיסול כאמצעי לאבד דברים שקורים לך. אז היה לנו, היה לסטודיו תמיד, היו הרבה תקופות שהיה לסטודיו מתחת לבית שלנו.
נחמד.
כן, וזה היה ממש, ממש כיף. אפשר היה ממש לעשות, היה לך מקום ליצור, וגם כשהייתי ביסודי, אז היא הייתה מטפלת באמנות שלה בית ספר, שזה היה בכלל שוס. כי הייתי יכולה להגיד למורה ככה בכיתה ב' שכואבת לי הבטן, והייתה שולחת אותי לאמא בבניין ליד, ואני וכל החבר'ה של הטיפול באמנות, אז היינו עושים כל מיני, היינו זורקים חמר על הרצפה, ומציירים כל היום, ואז פשוט במקום ללמוד, מבחינתי זה היה מדהים. אז זה שם, כלומר, מההתחלה, כאילו זה תמיד היה שם.
ואז בתיכון, או כאילו זה המשיך? או שהיה זה הפסקה ו...
לא, כל הזמן ציירתי, כל הזמן פיסלתי, בתיכון הייתי במגמת אומנות, אבל אם אני מתייחסת לאיור ספציפית, כלומר ולא לאומנות, אז...
כן.
אז האמת היא שלא ידעתי, כלומר, ידעתי מה זה, אבל לא ייחסתי לזה יותר מדי חשיבות, עד בערך גיל 18, כמקום אני נורא אהבתי בבית, היה לנו ספרי קומיקס ודודו גבע ואקטוס והכל, אבל זה הרגיש לי כמו משהו כזה שאני עוד לא מבינה הרבה פעמים, ואז בגיל 18, אז שוב אני חוזרת לאמא שלי, אמא שלי פתחה גלריה לאמנות ועיצוב, דיזינגוף סנטר, קראו לה בנימינה, על שמה. כן. ובעצם זה היה מקום ש... והוא גם היה בעצם במה לקומיקס, ליוצרי קומיקס בארץ. ושם פעם ראשונה בעצם ממש נתקלתי בקומיקס ישראלי, כלומר בהיקף הרחב, מה שחשבתי שהוא היקף מאוד רחב של קומיקס בארץ, והיו מגיעים אלינו כל מיני יוצרים לגלריה, כל מיני יוצרים, גם צעירים וגם כאילו יותר מבוססים, וראיתי שיש כזה דבר ויש קהילה ואפשר לעשות קומיקס, והיה שם כל מיני, היה שם כאילו אנגלמאייר היה מגיע ודן אלון שעכשיו הוא איתי בקבוצת המדרם, שזה מצחיק, אתה יודע, פער של איזה שנתיים. ובעצם ככה גיליתי מה זה קומיקס ומה זה פנזינים, ושיש ממש דבר כזה ושאפשר לעשות את זה, ובעצם פעם אחת עשיתי שם איזה משמרת, ואז בעצם עשיתי את הקומיקס הראשון שלי, ממש הייתי יושבת שם ומציירת קומיקס, כן.
באיזה שנה זה היה?
2009, משהו כזה. אחרי זה הוצאתי את זה כחוברת, יש את זה לכמה אנשים בבית, זה נורא נורא מביך אותי. אז שם זה התחיל בעצם, ממש ככה גיליתי את העולם הזה, ובעצם עשיתי איזשהו שיפט מעולם האומנות לעולם של איור.
ואז החיבור היה פשוט כאילו, מה שאלת את אנגלמאייר או דן אלון, מה הם ממליצים? אם ללכת ללמוד שם, או לא, שלא עשית את זה?
לא, אני ממש לא חשבתי על ה... לא ידעתי כאילו... אני הכרתי את בצלאל, נגיד, אבל יותר בהקשר של אומנות, בתיכון שאלו אותי, אחת המורות שאלה אותי פעם, את לא יודעת, מתכנת להמשיך לבצלאל, אמרתי, לא, מה פתאום, כי כאילו הכרתי את זה בתור המקום הזה של ה... שהמקום לאומנות, וכאילו מה לי ולזה, וסתם דימוי עצמי נמוך, אני מניחה, כאילו, ואז האמת היא ש... באמת באחד הפעמים שהייתי בגלריה, אז מישהי אמרה לי על הדבר הזה שנקרא תקשורת חזותית, ושאולי זה יכול להתאים לי, כי זה בעצם משלב גם דברים, גם אומנות, אבל גם סיפור ואמירה, שזה משהו שגם כשעשיתי בתיכון, כלומר, דברים שעסקתי בהם, תמיד היה מאחוריהם איזושהי אמירה או סיפור.
כן.
ושנראה לה שזה מאוד יתאים, ואז בעצם התחלתי לבדוק מה זה, ו... הלכתי, נרשמתי לבחינות גם באמנות וגם בתקשורת חזותית, והתקבלתי לשני.
נרשמת בסוף לאמנות? כן, נרשמת.
בסוף נרשמתי. כך איזה שנה, שנתיים, ובסוף נרשמתי. זהו, התקבלתי לשתי המחלקות, והייתי צריכה לבחור, ולא הייתי בטוחה, כי כאילו... אומנות היה לי נורא ברור מה זה, והכרתי את העולם הזה, והרגיש לי נורא בטוח, וכשאמר, כשהייתי קטנה, חשבתי שאני הולכת להיות ציירת, כן? חשבתי שזה הכיוון, אבל פתאום התקשורת החזותית הזאת שינתה את כל התוכניות, וידעתי שזה משהו שהוא, כלומר, נורא סקרן אותי לדעת מה זה, לא בדיוק הבנתי עדיין מה זה, רק שזה פשוט איזה מין שפה חדשה כזאת שאני יכולה ללמוד, וזה נורא נורא עניין אותי. ובסוף ממש באותו יום הייתי צריכה להחליט, הגעתי להר הצופים, הייתי צריכה להחליט מה אני נרשמת, וממש פשוט כמה דקות לפני החלטתי תקשורת חזותית, זו הייתה החלטה מצוינת, מאוד מאוד שמחה עליה. וזהו, ככה בעצם קרה כל הדבר הזה של בצלאל.
ובמהלך ה... כאילו במהלך הלימודים, זה באמת כל הזמן היית שם בקומיקס, או התעסק בטיפוגרפיה, מה היה שם?
תראה, אז הקומיקס זה משהו שגיליתי ממש, ממש לקראת, אז עוד לא הייתי בטוחה שזה מה שאני רוצה לעשות. אז בגלל שהיה לי כן רקע נורא רציני של יחסית, של אמנות, אז בשנה א' ושנה ב' היה לי קצת קשה, כי בעצם... עוד לא הבנתי מה זה תקשורת חזותית ולחלוטין, ומין, עשיתי עבודות נורא אמנותיות, וזה כן. התקבל באופן שנוי במחלוקת, אפשר להגיד. אבל כן נגיד, נורא נורא היה לי חשוב לעשות עבודות עם אמירה, והרגשתי שזה מקום טוב לזה. אז נגיד...
זה מעניין שאת אומרת ש, כאילו בתיכון דווקא כן התעסקת באמירה באומנות שלך, ואז שהגעת לבצלל ועשית כאילו אומנות עם אמירה, אז זה לא היה תקשורת חזותית.
כן, זה היה כזה על הגבול. אז אני חושבת שאת יודע, נגיד היה לי קורס אריזה, ולא ידעתי מה זה אומר אריזה, כאילו איך אני מעצבת עכשיו, אני לא מעצבת, כאילו איך אני... ואז עשיתי עבודות כאלה, נגיד עשיתי, לא זוכרת כבר מה היה צריך לעשות, ועשיתי מין קופסה שהיא בעצם מלאה במים, ואם שמים בתוך המים משהו, אז זה מציף את הכל, וזה היה קורס אריזה, כאילו זה היה משונה, זה היה פורמט, זה היה תרגיל מאוד, פיצוח מאוד משונה שלי, בשביל התרגיל הזה, ואני זוכרת שבסוף, אני זוכרת שזה היה שנה א', נראה לי שנה א', בסוף הקורס, המרצה אמר, הבאתי איזו עבודה שהיא סוף סוף הייתה תקשורת חזות, כאילו עיצוב אריזה, ואז המרצה אמר, או, סוף סוף, הילה שתמיד מסתבכת עם כל העבודות, הנה סוף סוף היא הביאה איזו עבודה. אבל, אז אני חושבת שבאמת בשנה א', לקח לי זמן להבין, כאילו הייתי נורא אמנותית בגישה שלי, ו... אני חושבת שהשינוי האמיתי קרה, ותמיד אבל היה לי ברור שאני רוצה לעשות לתמות ציור, אבל גם נגיד נורא נמשכתי לוידאו. הייתה תקופה שחשבתי שאני הולך לברודקאסט.
אוקיי.
אבל אני חושבת שהיה לי מאוד ברור שהמקום, הבית שלי כאילו זה איור. גם כי זה מקום שבו אני יכולה להביא לידי ביטוי את היכולות הציוריות, וגם כי זה כן מקום שבו אתה בעצם אומר דברים, אתה מייצר אימג' מסוים שיש בו סיפור, שזה דברים שתמיד תמיד עניינו אותי ותמיד נורא חיפשתי. אז אני חושבת שבאמת ההבנה הסופית שלי של ה... כלומר, שהנה אני חלק מתקשורת חזותית, היה בשנה ג' כשבעצם בקורס איור ספרי ילדים, כשבעצם היה, הייתי צריכה, יארתי, בחרתי לאייר סיפור נורא נורא מצחיק של הנס קריסטיאן אנדרסן. כן. אנחנו במשפחה תמיד קוראים לו השיר עבד עבד, אבל נראה לי שיש לו שם אחר, משהו על עיקר ועיקרית, עיקר ועיקרה שמתחלפים ליום אחד, העיקר עובד בבית, נשאר ממש כמו בקורונה, נשאר לעשות את עבודות הבית, ואשתו יוצאת חוצה לשדה. ואני חושבת שעד אז ניסיתי ככה עוד, חשבתי שאני, כאילו היו לי הנחות למה זה איור. מבין? אני הנחתי שאיור זה כך וכך, ונורא ניסיתי לעשות מה שחשבתי שזה איור. אז ניסיתי לעשות ככה איור ריאליסטי של הדמויות, ולפצח את זה, ועשיתי את זה באקריליק, וזה עשה ככה נורא נורא כבד, ו... ואז יום אחד אמרתי, די נמאס לי, אני אעשה, לא יודעת, אני אתאים את הקומפוזיציה לפורמט, ואני אעשה צבעוניות מוזרה, ואני בא לי כאילו לעשות משהו הרבה יותר משחקי. ואני זוכרת שהבאתי את הכפולה הזאת לשיעור, זה היה הקורס עם רוטו מודן,
כן.
ואז היא אמרה לי, או, סוף סוף, סוף סוף, אפשר, יש פה, הנה, סוף, סוף. ואז הבנתי כל מיני דברים, הבנתי שבעצם כל הזמן הזה היה לי הנחות, שחשבתי שאני יודעת מה זה, שנורא רציתי לעשות מה שאני חושבת שהוא איור, אבל לא חיפשתי אצלי את הדברים שמעניינים אותי לעשות. וזה נורא נורא שחרר אותי, ויכולתי, ואז עשיתי גם, יכולתי להעביר בצורה נורא משעשעת את הסיפור הזה, שהוא נורא נורא מצחיק. ופשוט שנה ג' ד', כלומר, כל בצלל היה בשבילי מדהים, באמת זה היה מגרש משחקים אחד גדול, אבל נראה לי שבשנה א' וב' קצת יותר נאבקתי עם להבין את המקום שלי, ואז בשנה ג' פשוט, התחושה שלי היא שפשוט משהו שם משתחרר, ויכולתי להרשות לעצמי, פשוט לעשות דברים שאני אוהבת, והיה לי ממש כיף, פשוט באמת תענוג, כל הקורסים, פתאום כאילו נפל שם איזשהו אסימון,
וזה גם קשור לחומרים שעבדת איתם? שמצאת חומר ששולטת בו?
אתה מדבר מבחינה טכנית או...
כן, מבחינה טכנית כאילו.
יכול להיות, האמת, יכול להיות שפשוט עבודה, שהתחלתי לעבוד עם אקריליק, היה שם משהו ששחרר אותי, כי היה לי נורא נוח שם, לעומת נגיד ציפורן שהרגישה לי נורא, כאילו נורא ניסיתי לעשות משהו נורא קלאסי עם, עם הציפורן תמיד, או צבעי מים, ואז פתאום משנה ג' באמת התחלתי עם אקריליק, וזה היה בשבילי אולי באמת איזשהו קרש קפיצה, כאילו לא, לא להתאמץ עם הטכניקה, ואז כן. בעצם זה אפשר לי לעשות, להתאמץ על להבין מה זה סגנון, ואיך לפצח קומפוזיציה, ואיך להעביר את הפן של הסיפור, ובאמת בלי, בלי להתעכב על ה... איך. אז זה יכול להיות שאתה צודק, האמת, לא, לא חשבתי על זה ככה. ובאמת בדרך הזאת גם אחרי זה עשיתי את הפרויקט מר שלי. ש...
מקוות הקורס? עם רוטו?
כן, כלומר שם בעצם התחלתי להבין בעצם את היכולת שלי בטכניקה. ואיך אני מתעלת אותה בעצם לאיור. ואני חושבת שכאילו, אם אני מסתכלת על החוויות שלי, על נגיד הנושא שהכי עניין אותי בבצלאל, והעבודות שלי בבצלאל, זה תמיד היה פרודיה. לקחת משהו ובעצם איזשהו טקסט, כלומר לחקור איזשהו טקסט למשל, טקסט קיים, ולעשות עליו איזשהו עיבוד, כלומר להעביר את המסר שלי. וזה בעצם
אז לא פרודיה, או פרודיה?
כן, פרודיה, כאילו פרודיה... טקסט קיים,
אוקיי.
טקסט כמו שהוא, או נגיד, ואז לשנות אותו, נגיד סתם, נגיד בעברת מסר, אז זה היה לנו תרגיל שנקרא גדול וקטן. היה צריך לעשות פוסטר בנושא הזה, ואני בחרתי, ואז, ודפדפתי, תמיד חיפשתי כל מיני חומרים בספרים שהיו לי, ונתקלתי באנציקלופדית כלל, שהייתה יורים, כלומר הסברים ויורים נורא נורא קלאסיים כאלה, והיה שם יור, זה היה לדעתי בערך על אפריקה, והיה שם יור של מין קולוניאליסט כזה, בשחור לבן, כן, בקו.
כן.
בחור קולוניאליסט שעומד ופורס את הידיים שלו לצדדים, ומתחתיו עומד ממש קטן כזה, עומד אפריקאי. אפריקאי קטן קטן.
כן.
עומד מתחת לידיים הפרוסות. וזה בעצם בא להדגים כאילו כמה שהאפריקאי הוא נמוך וקטן, וכמה שהאירופאי גדול וגבוה ומרשים.
כן, וחסון, כן.
ואז בעצם מה שעשיתי, לקחתי את האיור הזה שהוא ממש, הוא היה, לא יודעת, 2 סנטימטר על 4 סנטימטר, והגדלתי אותו למטר על 70, כמו שהוא שחור או לבן, כן, רק הגדלתי אותו, ודבר היחיד שעשיתי זה שעל האזור החלציים של האפריקאי כתבתי גדול, ועל האזור החלציים של האירופאי כתבתי קטן. והגשתי את הסטליט, את העבודה הזאת בשיעור, ובהגשה המרצה ככה מסתובבת וזה, ואז היא ניגשת לעבודה שלי, שואלת של מי זה? אומרת שלי, ואז היא אומרת, זאת עבודה גזענית. אז כאילו, אז תמיד, זה צחק אותי נורא, כן, אבל תמיד העיסוק שלי היה בלקחת חומרים קיימים, ובעצם עשות להם איזושהי עיבוד. אז לפעמים זה היה נגיד בקולאז' או בדרכים כאלה, ובסופו של דבר זה גם הגיע ליור, אז נגיד את הפרויקט מר שלי, אז עשיתי, בעצם, כשחיפשתי, אני כבר לא זוכרת איך, נתקלתי בספרים של דני דין. את הספרים של דני דין, שזכרתי, אתה זוכר, אתה מכיר את
דני? זה כאילו גם טקסט וגם ציורים, נכון?
כן.
זה לא הרבה ציורים.
נכון, זה ספר, ספר ראשית קריאה כזה, זה בעצם הרבה טקסט, ופעם בפרק יש איור שחור לבן, משהו כזה. ואני זכרתי שזה פשוט מסופר על, גם גדלתי על הספרים האלה, וגם אני מניחה שכמה וכמה דורות של ילדים גדלו עליהם, ובעצם גיליתי ש... כלומר, אני זכרתי שזה ספר על ילד שהוא רואה ולא נראה, והוא עושה ככה כל מיני קונצים בשכונה, וזה נורא חמוד. אבל אז גיליתי, יש יותר מ-30 ספרים בסדרה. ובעצם גיליתי שיותר ממחצית מהספרים, הם ספרים נורא נורא מגויסים. אז יש לך נגיד, כלומר שולחים, בעצם דני דין הוא מין כוח סודי של הצבא, של צבא, הצבא הישראלי, של צהל, ושולחים אותו לכל מיני משימות, בדרך צוחקים על ערבים, צוחקים על מצרים, צוחקים על ככה, הם נורא מגחיכים את כולם, כמובן שגם היורים נורא...
גאוות יחידה כזה.
בדיוק, אבל, אבל ב... למתקדמים. וזה משהו שלא זכרתי, כלומר, מהקריאה שלי בתור ילדה. ואז עניין אותי הדבר הזה שכאילו יש לך מסרים נורא נורא בוטים שמופנים לילדים, וברגע שזה עטוף במין הרשת פנים מצחיקולית, אז זה עובר חלק.
כן.
ובעצם מה שעשיתי, לקחתי את החלק מהספרים האלה, כלומר הטקסטים האלה, ויירתי אותם מחדש, או כקומיקס, או ככפולות ספרי ילדים, כלומר ממש את הטקסט עצמו, כמו שהוא, אבל ביורים יש בעצם את הביקורת שלי עליהם. זה גם נעשה באקריליק, בדיקטים גדולים. ואחד הספרים, בסוף כל ספר, היה כתוב מה יהיה הספר הבא בסדרה.
כן, כן.
ואחד הספרים היה דני דין מתנחל בהר הפלאות. אבל הם אף פעם לא פרסמו את הספר הזה. אז,
וואלה.
כן. אז אני החלטתי לכתוב גם את הספר הזה. ובעצם, אז... גם כתבתי וגם יארתי אותו, כלומר, כסיפור קצר, בתוך הפרויקט. וגם קראתי לפרויקט דני דין מתנחל בהר הפלאות, כי זה שם מופלא. ואיך לא הוציאו את הספר הזה, כאילו, מדהים. בעצם דמיינתי מה יהיה בסיפור הזה. וזה היה הפרויקט, וזה גם, אז שוב, זה בעצם היה אפשרות, זה שילב ככה את כל הדברים שהתעסקתי בהם כל השנים, שזה גם הפרודיה, כלומר, ככה טקסט קיים, ובעצם להגיד עליו משהו. גם הסגנון הזה שאיכשהו הגעתי אליו תוך כדי הלימודים, וגם כמובן האקריליק, ועשיתי את זה על דיקטים גם גדולים, יותר על 70.
אבל מה זה היה דיקטים? זה היה ספר בסוף, לא? שכתבת.
כן, כן, אבל היורים עצמם הם על דיקטים.
כאילו בנוסף לספר?
לא, את כלומר, היורי מקור,
כן.
אז יארתי אותם על דיקטים, ואז סרקתי אותם,
ופרדתי אוקיי.
אותם לספר, ופרסתי אותם בצפו של דבר, כחוברת, זה היה חוברת.
וואו.
השארתי כמה צלקות על כמה סורקים.
כן, לגמרי. אז אני רק אגיד למאזינים, שאנחנו עם אילן נועם, מקשקש, וזה הסוף של החצי הראשון, החלק א', של הפרק,